הבניינים שלי הולכים מסביב לאנשים, ולא האנשים מסביב לבניינים. כתבתו של איתי משיח, ברלין. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. בדירה של צבי הקר בצפון ברלין אין כמעט דלתות. העיקרון הוא איזשהו חופש, הוא אומר ומושך אותי לנקודה מסוימת בסלון. החללים והפתחים נערכים פתאום בקומפוזיציה מסקרנת. תסתכל לשם, הוא אומר, תמיד יש עוד משהו לגלות מאחור, כמו בציור. תמיד יש עוד משהו לגלות. בגיל 90, כשהוא מנהל משרד אדריכלים, מתכונן לשלוש תערוכות באיטליה, בפראג ובברלין, מסרטט, בונה ומצייר, צבי הקר מגדולי האדריכלים הישראלים ממש לא במצב רוח לסיכומים. במשך השנים סיפקו הקריירה שלו, בנייניו השנויים במחלוקת ומאבקיו העיקשים, שלל כותרות צבעוניות. כבר 40 שנה אני בונה בעקביות נגד רצונם של הלקוחות שלי, אמר פעם בריאיון. עם קבלן אחד לפחות, הגיע לכדי אלימות, פיזית, בשני בניינים לפחות להשחטת רכוש. במכונית היו לי 3 פטישים, 2 קילו, 5 קילו ו-10 קילו. 10 קילו שובר הכל, אמר לי בפעם הראשונה שנפגשנו. הוא היה הילד הנורא של הארכיטקטורה הישראלית, פרובוקטור ומורד, אויבם המושבע של השיכונים המרובעים והאפורים, המודרניזם התפל והמגדלים האנונימיים. אבל צבי הקר לא רק ביקר מבחוץ, הוא גם בנה מבפנים. הוא עבד על פרויקטים של משרד השיכון המפייניקי, בנה מבנה ציבור מסמלי הממסד כמו בד אחד, ואת המבנה של עיריית בת ים, ושילב את יצירותיו החריגות בלב הפרויקט האדריכלי המרכזי של המדינה הצעירה. המעבר לברלין בתחילת שנות ה-90 כנראה לא הפתיע אף אחד. צבי הקר תמיד היה קצת זר, עם הגינונים האירופיים והלבוש האלגנטי, בדור של אדריכלים צברים ושלמות בטון. הוא דומה יותר לרקדן, עם שיער ארוך משוך לאחור וגזרה דקיקה, כתבה עליו עיתונאי דבר ב-1972. הדיבור שלו רך ומתמשך, ודבק בו עדיין שמץ של מבטא פולני. הוא יהודי שמעולם לא היכה שורש, ישראלי שחי על הקו, אומן שרואה בקשר בין זהות לבין קרקע משהו מיושן לחלוטין ולא רלוונטי. ובכל זאת, צבי הקר בנה מבנה בטון מסיבים שנטועים עמוק באדמת הארץ, מבנים שכל חזותם יציבות וביטחון. הוא תמיד הדגיש שמטרתו להגן על אנשים, לעטוף אותם, בניגוד לאדריכלות המודרנית שחושפת אותם בקופסאות זכוכית. הבניינים שלי הולכים מסביב לאנשים, ולא האנשים מסביב לבניינים, אמר לי באחת משיחותינו. אוונגרדיסט בפרויקט הלאומי? יהודי נודד שבונה ביצורים? לאחר 70 שנה של עיסוק בצורות ובדימויים, בקומפוזיציות מורכבות ובמצולעים משוכללים, גם להקר עצמו שלל פנים וזוויות. רק הדחף ליצור, לאתגר, לחדש ולעורר מחשבה, נותר עקבי. הקר לא סס להתראיין לכתבה כי עלולה להפליג בסופרלטיבים, הכי מביך. אך יש דברים שבכל זאת צריך להזכיר. בשנות ה-60 עבודותיו התפרסמו במיטב המגזינים הבינלאומיים והיו מוכרות בכל בית ספר לארכיטקטורה בעולם. בשנות ה-90 כינה אותו ג'ון היידיק, הדיקן המיתולוגי של בית הספר לארכיטקטורה בקופר יוניון הניו יורקי, אחד האדריכלים המקוריים הבודדים שיוצרים כיום. והיסטוריון הארכיטקטורה המפורסם, ברונו צבי, ציין אותו כאדריכל הבולט ביותר בישראל. הוא הציג תערוכות יחיד במוזיאון ישראל ובמוזיאון תל אביב, לימד באוניברסיטאות בארצות הברית, בקנדה ובאוסטריה, הרצה ברחבי העולם, השתתף בכמה ביאנלות לארכיטקטורה, זכה בפרסים ובתחרויות, ועבודותיו ממשיכות להופיע במחקרים ובמגזינים עד היום. יש טירוף שאפשר לעשות רק פעם אחת בחיים, אומר הקר. אנחנו יושבים בפינת האוכל הקטנה, בדירתו שבשכונת מואבית, ומדברים על האירועים שכונו בשנות ה-60, פרשת הטכניון. הבניין שתכנן עם מורו, אלפרד נוימן, עבור הפקולטה להנדסת מכונות, נקלע למאבק בין האדריכלים לבין הנהלת המוסד. להקר ולנוימן הייתה תוכנית מדויקת כיצד הצבעים, הזוויות וסוג החלונות ישלטו בתאורה הפנימית. ההנהלה החליטה לערוך שינויים. הקר, אז בן 35, טיפס בלילה על גג הבניין וכופף את מסגרות החלונות שהותקנו בניגוד לתוכנית עם מוט ברזל עד שיצאו משימוש. למחרת הודע במעשיו. אדריכל נאבק על רעיונותיו, צהלו העיתונים. המלחמה שלי עם הטכניון כבר הגיעה לפוליטי, מכיוון שנשיא הטכניון היה רב אלוף דורי, הרמטכ"ל הראשון. זה היה סכסוך פוליטי במובן זה שהעמדה שלי הייתה נגד תכתיבי השלטון, במקרה הזה של הטכניון. זאת אומרת שהתווכחתם על חלונות, אבל הם ייצגו משהו גדול יותר. אני חושב שככה זה יתקבל. טובי האומנים חתמו על גילוי דעת בהארץ, כל החרד לדמותה התרבותית של מדינת ישראל, חלילה לא לעבור בשתיקה על ניסיון לפגוע באמצעים מנהליים ביצירה. קנז, רטוש, דנציגר, תומרקין, זה יתקבל כמעשה פוליטי. לכל אורך הקריירה שלו נקלע האקר למאבקים, ואולי גם חיפש אותם. אומנות אמיתית וארכיטקטורה אמיתית אינן יכולות להיות חוקיות לחלוטין, אמר פעם בריאיון. בבד אחד היו צעקות עד לב השמיים ממפקדי המחנה. כשרשת קלאב מד הצרפתית ראתה את התוכנית לבקתות כפר הנופש שהזמינה באכזיב, פעונים משוכללים מקש, היא אימה לעבור לבירות. בפרויקט שהסתיים לאחרונה, קומפלקס למשטרה הצבאית המלכותית של הולנד בשדה התעופה סחיפול, זומן האקר להתייצב בפני ועדות של גנרלים שדרשו שינויים בתכנון. בסופו של דבר, כולם נכנעו. צבי תדאו שקר נולד ב-1931 בקרקוב, בן שלישי למשפחה שהתפרנסה מתחנת קמח ומאפייה בבעלותה. בזמן המלחמה הוגלתה המשפחה לסיביר ומשם לסמרקנד. יש לי חיבה מסוימת לרוסיה ולרוסים בגלל העובדה ששם ניצלנו, הוא אומר, ונזכר איך בימי הרעב לעשו לוחות חומים כהים מקליפות גרעיני חמנייה שנועדו לבהמות. המורה לציור בבית הספר היסודי היה אדריכל. אחרי הלימודים, כשהשמש הייתה מתחילה לשקוע והצללים היו מתחילים להתארך, היה יושב לצידו ורושם את שרידי האדריכלות המוסלמית. מבנה הקבורה הגיאומטרים שבין אקרופוליס, חזיתות הבתים האוזבקים והמסגדים היפהפיים שהרוסים הפכו למחסנים. לראות איך מבנה מתפורר זה גם ללמוד איך מבנה צריך להיבנות, אומר האקר. קרקוב וסמרקנד הטביעו את חותמן בדרכו המקצועית, והאקר מרבה לציין ברעיונות את הרקע המדיאבלי שלו ואת הרגשתו שהוא קשור לימי הביניים יותר מאשר לרנסנס. אומן בוחר את אבותיו, הוא אומר. לקורבוזיה נולד בהרי היורה השוויצרים, אבל אימץ את הים התיכון כמקור השראה. ב-1946 חזרה המשפחה לקרקוב. בתחנת הרכבת הגיעו ישר למסעדה של הדודה שניצלה. היא הגישה להם מרק עגבניות. הכל היה כמו שהשארנו, חוץ מהדירה שלנו, שלקח ה-NKWD, הוא נזכר. האקר התחיל ללמוד ארכיטקטורה, אבל זמן קצר לאחר מכן, אביו החליט להגר לישראל. אבא שלי לא היה ציוני. לדעתי הוא חשב שהציונים מטומטמים, אבל נמאס לו מהקומוניזם. המשפחה התיישבה בחולון, והאקר נרשם ללימודי אדריכלות בטכניון, ולאחר מכן ללימודי אומנות במכון אבני. בתחילת דרכו המקצועית עבד האקר עם חברו ללימודים אלדר שרון, בנו של האדריכל אריה שרון, ועם מורם הנערץ אלפרד נוימן, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, במשולש בין דורי יוצא דופן. הקבוצה הזאת עוררה עניין בינלאומי רב, למעשה יותר מאשר בארץ, אומר פרופסור צבי אפרט, היסטוריון אדריכלות וראש המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל לשעבר. בכתבי העת של התקופה אתה רואה משהו שהיום הוא כמעט בלתי נתפס, שאדריכל ישראלי יקבל כזה פרסום. זה קורה כי הם חלק מאופנה אדריכלית הרבה יותר רחבה, שאני קורא לה סטרוקטורוליזם, ומוכרת גם כמטאבוליזם. זו אופנה שמתחילה לייצר ארכיטקטורה יותר שיטתית. היא בנויה על מודלים שלכאורה משתכפלים מעצמם, כאילו לא צריך ארכיטקט, כאילו יש איזשהו קוד גנטי, או אלגוריתם שמכיל את כל התכונות של הארכיטקטורה הזאת. היו כמה מרכזים בעולם שהתעסקו בזה, אבל מה שהיה מיוחד בישראל, ובגלל זה היה כל כך מעורר עניין, הוא שחלק גדול מהדברים האלה גם נבנה. בהרבה מקומות אחרים זה נשאר אדריכלות נייר. המבנים המודולריים שבנתה השלישייה מבוססים על צורות גיאומטריות מורכבות, פוליאדרונים או פאונים, שאומנם יוצרים מבנים מרהיבים, אבל לא פעם מציבים בפני המשתמשים אתגרים לא פשוטים. כמו למשל, איך להציב שולחן בחדר בלי זוויות ישרות, ואיך לתלות תמונה על קיר עם שיפוע שלילי. ואכן האשמה בחוסר פונקציונליות רדפה את האקר ברבות מעבודותיו. הפונקציה בארכיטקטורה חשובה כמו הבריאות בבישול גורמה, הוא אומר. הוא צריך להיות בריא, אבל זה לא מה שקובע את הטעם. יכול להיות שעשיתי פה ושם דברים פחות פונקציונליים. האקר אולי חושב על שכונת רמונט פולין שתכנן בתחילת שנות ה-70 במזרח ירושלים. כוורת ארוכה ומפותלת של דירות מחומשות שדעריהן ריבעו במהלך השנים בתוספות בנייה מאולתרות. אבל פונקציונליות מבחינתו היא שאלה של פרספקטיבה. הפקידים של עיריית בת ים מצאו שהבניין לא בשבילם, אבל הוא נהדר וגם פונקציונלי. פונקציונלי לאלו שמבקשים שירות מהעירייה, לא לפקידים שמרגישים שהכל פתוח והם חשופים לביקורת. מה הם עושים ולמה הם מטיילים בפרוזדורים? אחד הדברים המעניינים במרחב הישראלי זה שהוא מכיל גם פרויקטים אקספרימנטליים ואדריכלים רדיקליים כמו צבי האקר, אומר אפרת. המדינה נתנה לו לבנות את רמות פולין. זה לא שאילון מאסק בא ואמר לו, תעשה לי משהו מוזר שאני אוכל להשתמש בו אחר כך לבנייה על מאדים. זה משרד השיכון הישראלי. פקידים אפורים, חצי מושחתים, בטח לא מישהו שהבין מה זה אבנגרד. כשאני מסביר את בד אחד באירופה, אנשים אומרים, רגע, מה זה הדבר הנפלא הזה? האבנגרד המורפולוגי הזה. וזה פרויקט סופר ממסדי, לא סתם בסיס צבאי, אלא בית הספר לקצונה של צבא ההגנה לישראל. איך אתה מסביר את העובדה שפרויקט לאומי מאמץ כאלו אדריכלים ומאשר כאלה תוכניות? קשה לתפוס את זה היום, אבל יש ערך אחד שיותר חשוב מכל הערכים האחרים למדינה הצעירה של שנות ה-50 וה-60 מבחינה תרבותית ומבחינת הדימוי העצמי. למרות מצב החירום והמחסור בידע ובאמצעים, והוא רוח הדברים. העניין הזה שזו מדינה חדשה, צעירה ומודרנית, לא מסורתית, שאין לה את כל העומס הזה של ההיסטוריה, אלא שיש בה משהו חדשני. רוב הארכיטקטים שבנו כאן, כמו צבי האקר, היו בני 20 ומשהו, 30. אין בכלל דבר כזה היום, זה לא יכול להיות. אבל העניין הזה של מעין תרבות נאורים חשוב מאוד, ויש הרבה מאוד פרויקטים שהמדינה נתנה לגמרי במודע לאדריכלים מאוד צעירים, והם בולטים בזכות הבוטות שלהם. הדבר הכי גרוע שאתה יכול להגיד על האקר מבחינתו, זה שהוא מגויס. אבל מבחינת המדינה, ברור שהממסד השתמש בהם, בנוצות שלהם, ברדיקליות שלהם, כדי להגיד על עצמו משהו טוב, שיש כאן משהו צעיר, רענן, פורץ דרך. האקר עצמו נוטה להציג את עצמו יותר כאנטיגוניסט של הפרויקט הלאומי, למרות רקורד ממלכתי למדי שכולל את מוזיאון הפלמ"ח והצעה לתכנון המרכז הלאומי למערכות ישראל בהר איתן. יחסיו עם הממסד אכן לא היו פשוטים. פעם האשים את הארכיטקט הראשי של משרד השיכון באפליה נגד ערבים ונכנס לרשימה השחורה ל10 שנים, הוא מספר. אחרי כמה שנים הייתה תערוכה בבלגיה ומשרד החוץ ביקש צילומים של בית דובינר שבניתי. אז כתבתי לגברת שהייתה אחראית על התרבות שאנחנו לא מעוניינים להשתתף, אבל שתפנה למשרד השיכון ושיציגו את הזבל שהם בונים שם, לא את הדברים המיוחדים שבנינו בעמל רב, בלי תמיכה של מוסדות. גם יחסיו עם ישראל מורכבים, אולי כמו כל גולה למחצה. אם המרכז הזה היה מוסרי, אפשר היה להגיד שיש לו תפקיד. אם המרכז הזה הוא רק תפקודי, אז יש לו הרבה פחות חשיבות, הוא אומר. היו לך פעם ספקות לגבי הייצוג של ישראל בכל מיני פורומים מבחינה פוליטית? אני מייצג את הטוב שבארץ. אם ניסיתי לעשות את הטוב, שהיה קשה לעשות, אז כמובן שאין לי בעיה להציג את זה. היה יותר קשה להשיג את זה מאשר להציג את זה. בארץ היו ארכיטקטים טובים, גם היום יש ארכיטקטים טובים, אבל אין ארכיטקטורה טובה. זה שני דברים שונים. יש יכולת, אבל אין תוצאות. למה? בגלל מגבלות של המדינה? בגלל כסף? לא יודע. אני חושב שאני עשיתי ארכיטקטורה טובה בארץ. זאת אומרת, יש אפשרויות, אז כל אחד יכול להוציא מסקנות בעצמו. מה אתה אומר על התרבות בישראל היום, מהמבט שלך כמישהו שגר בחול? אני חושב שההבדלים בין הארץ לבין אירופה לא כל כך גדולים. התנאים פחות או יותר דומים. מה שאנשים מצליחים לעשות בתנאים האלה, זה מה שחשוב. מה האומנים, הסופרים והמוזיקאים יכולים לעשות במצב שישנו? אפילו בתקופת סטלין, פרוקופייב כתב, שוסטוקוביץ' כתב, דוסטויבסקי כתב את אידיוט תחת הצנזורה של הצאר ונתנו לו לפרסם את זה. קשה להגיד שבארץ יש תנאים כאלה שאי אפשר לעשות ארכיטקטורה טובה. אני אומר שבכל תנאים ישנה אפשרות שאומן יבטא את הטוב ביותר. התנאים שהיו בתקופה שבה בנינו את עיריית בת ים לא היו יותר טובים מהתנאים של היום, אולי פחות טובים. מביקורת ספציפית הוא מבקש להימנע. ארכיטקטורה היא מקצוע קשה, מכדי שיבוא לבקר אנשים שרוצים לעשות טוב, ואולי לפעמים לא מצליחים. לא אני צריך להעביר את הביקורת הזאת. התורים שפרסם בעיתונים שונים בשנות ה-80, תורים רדיקליים, מלאי תוכחה, קריאות מרד ממש, מלאים בביקורת נוקבת על התרבות הישראלית. אבל אפשר לקרוא בהם גם כמה כאב את השינויים שעוברים על הארץ, את הסיאוב המוסרי, ההתכערות הפרברית, השחטת הנוף והבנייה הקבלנית הבלתי מרוסנת. מאז הביקור בגליל התחלתי להאמין שארץ זו נמצאת בסוף הדרך, כתב ב-1980. אנו מוכיחים את שנאתנו לארצנו שאותה אנו רוצחים במו ידינו. ארץ זו מכוסה בזבל, בתים, שיקונים, שבקיורם ובברוטליות שלהם אין להם דוגמה בשום מקום בעולם. מה שנבנה על אדמת הארץ מוכיח רק דבר אחד, שאין בליבנו כל אהבה למקום הזה. כל זיקה אליו. באחד התורים הציע להכריז על הפסקת בנייה ל-40 שנה, עד שנלמד לכבד את מה שניתן לנו. הוא האשים את תרבות הבנייה בהיראיות, כאילו האנשים לא מאמינים שיש פה משהו קבוע. מהזעם הנורא שבטקסטים עולה ההרגשה שאין זו רק לשונו המושחזת של האקר וחיבתו הידועה לפרובוקציה, אלא קריאה כנה ועצובה. אולי אין זו הזרות שהרחיקה אותו מישראל. אולי מרוב אהבה, נאלץ להתרחק. פעם שאלו אותי, מכיוון שהייתי בהרבה מקומות, איפה השורשים שלי? הוא אומר. אז אמרתי, השורשים שלי תמיד איתי. הזהות שלי היא תמיד ישראלית או ים תיכונית, וזה גם מתבטא באיך שאני בונה. האקר הוא לא בדיוק הפרופיל הנפוץ בקבוצת הישראלים בברלין. הוא הגיע לכאן בתחילת שנות ה-90, כשהיה בן 60, לאחר שזכה בתחרות לבניית בית הספר היהודי הראשון שנבנה בגרמניה, לאחר מלחמה. הוא אמנם מחלק את זמנו בין ברלין לרמת גן, אבל המשרד ומרכז חייו נמצאים כאן. השאלות שלי על החיים בחול מוזרות בעיניו. יהודים המציאו את הפיזור. מדינת ישראל היא בניגוד לנטייה של היהודים, דבר מלאכותי במסורת היהודית. מה שמאחד אותנו זה לא הקרקע, זה הספר. זה שציונים המציאו שיהודים יאבדו את הקרקע זה אגדה, עובדה שזה לא עובד. יהודים עובדים על מחשבים. היהודים השרירים והעיניים הכחולות בפלקטים של שנות ה-30, זה לא התקיים. זה ערבים עובדים את הקרקע. ההיצמדות לקרקע של מתיישבים פנאטים בשטחים, זה לא רק אכזרי, אלא גם מיושן לגמרי. אפשר לחיות בכל מקום, להיות בקשר ולשמור על הזהות. עכשיו לשאול שאלות של איך אתה מרגיש במקום אחר ולא על הקרקע, זה מצחיק בכלל, זה לא לעניין, זה מיושן. אני מתעקש שוב על שאלת הבית. איפה החברים שלך, למשל? אני שואל. בברלין בניתי את הבועה שלי שבתוכה אני מרגיש טוב. כמה חברים כבר יש לבן אדם, הוא אומר. אבל להאקר יש הרבה חברים. וכמה פעמים בשנה הם מתאספים למפגש קפה ועוגה מסורתי בביתו, בשכונת מואבית בברלין, או בבית דובינר שבנה ברחוב צל הגבעה ברמת גן. קבוצה צבעונית ומגוונת, כל פעם קצת שונה, של ארכיטקטים, גלריסטים, מוזיקאים ואומנים, ישראלים, גרמנים ואירופאים אחרים, מבני 20 ועד בנות 90. שם אני פוגש את אמנון ברזל, עוצר, מבקר אומנות וחבר קרוב של האקר. אני תמיד התייחסתי אל האקר כאומן. גם היום הוא מצייר כל יום. יש לו גלריה לאומנות חשובה בברלין, הוא אומר. צייר גדול שתדע לך. צבי הוא בן אדם עם מסורת, בחור אירופאי, אם יש דבר כזה. קשה לו מאוד עם הארץ. הוא נשאר פה כי, אני אומר, כי הוא חזר לפה. הוא מרגיש פה טוב, כי הוא קרוב לפולין. הוא טיפוס, קצין פולני. האקר לא מתלהב מההבחנה. אני חושב שאיבדתי כבר הרבה מהשורשים האלה. לא יודע. אני לא מרגיש יותר מרצון תיירותי להיות בקרקוב. כמדינה, פולין מטומטמת כמו ישראל, אז להזדהות עם שתי המדינות האלה זה קשה. הוא צוחק. ועם גרמניה, אתה מרגיש בנוח או שאתה אורח פה? שאלה טובה. בגרמניה יש הרגשה שאתה לא מוטרד, לא מטרידים אותך, אתה לא עובד בשביל ברלין, אתה לא נלחם על המקום שלך. מאפשרים לך ליהנות מהמותרות שהעיר מספקת, מותרות שכמעט אי אפשר לשלם עבורם. אוויר טוב, תחבורה טובה, גנים פתוחים, איזושהי דמוקרטיה שמתפקדת. אז כבר זה יכול להיות מגנט שמושך אותך למקום. בקיץ 1972 התהלך האקר בשוק בעיר העתיקה בירושלים, ופתאום עצר ליד חמנייה. הוא הרים אותה והסתכל בארוכות. הפרויקטים שתכנן אחרי הרגע הזה כבר היו שונים בתכלית. לגיאומטריית המצולעים הנוקשה של שנות ה-60, שאולי הגיעה לסיעה ברמות פולין ב-1971, נוספו לפתע תנועות עגולות. אבל המערכות המתמטיות הקשוחות הזדחלו פתאום, שבלולים, נחשים וכמובן, החמנייה. התוצאה היא מבנים שונים ומפתיעים, כמו בית הספר היהודי בברלין, מבוך פטלטל שרק במבט על חושף את מקור השראתו, סידורם המתמטי של גרעיני החמנייה. אלא מה? כשביקרתי בבית הספר, שמעתי רק שבחים לבניין החריג. הוא מלא בפינות ובצורות מוזרות, אמרו לי המורים. בשביל הילדים, זה גן עדן. אין מקום שממחיש טוב יותר את שתי התקופות בקריירה של האקר מרחוב צל הגבעה ברמת גן. שם ניצבים זה מול זה בית דומינר ובית הספירלה. האקר המוקדם מול האקר המאוחר. אני מגיע לבקר בפנטהאוס של בית דובינר אצל ביתו של האקר, דוקטור אלה זימרמן. הבניין נשען על מדרון הגבעה משושים-משושים, שכמו בחזון הסטרוקטוריאליסטי, יכולים להמשיך להתפשט עד אין סוף. צבי אפרת, יצירת מופת בקנה מידה עולמי. המדרגות עוברות בחללים שבין הדירות, מחוץ לבניין אבל בתוכו. הבניינים שלי הולכים מסביב לאנשים, ולא אנשים מסביב לבניינים, אני נזכר בדבריו של האקר. גם כשאתה בחוץ, אתה בפנים. קצת כמו האקר עצמו. בכניסה לדירה המרווחת משתלטת מיד ההרמוניה של הצורות, אף אחת מהן אינה ריבועית, והריהוט מופיע כחלק בלתי נפרד מארכיטקטורה. זימרמן, חוקרת בחירה במכון ויצמן, נולדה בלילה שבו חזר האקר מפעולת הגרילה שלו על גג הטכניון. זו הייתה זכות לגדול בבית הזה, שהיה בית לא שגרתי, היא אומרת. זה מצחיק, כי כשאני מנסה לחשוב על זיכרונות ילדות שקשורים באבא, אלה אותם דברים שנמשכים עד היום. למשל, המסיבות שהיה עושה מדי פעם בשבתות, מזמין 50, 60, 100 איש, מבשל בעצמו שוקרות עם סיר עמוס בחרוב כבוש ונקניקים ובשר. אני זוכרת את האורחים, מנשקה קדישמן, דני קרוון, מיכה אולמן, גרשוני, בוקי שוורץ, אבנר קץ, והמנהג הזה בעצם נמשך עד היום. דבר שני שאני זוכרת הוא שהוא כל הזמן היה עובד. וגם היום, לפני שאני הולכת לישון כל ערב, אני מתקשרת אליו ותמיד שומעת את השקשוק של היפרון על הנייר. קומת הקרקע בבית דובינר מעולם לא נבנתה, וכעת, לאחר שוועדת השימור של עיריית רמת גן דרשה לבנות אותה, זימרמן מקווה שהבניין יושלם סוף סוף על פי תכנונו המקורי. מעבר לכך הגיעו פניות, גם מהעיר וגם מחוץ אלה, להקים איזשהו מרכז צבי האקר, כך שיש פעילות, היא מוסיפה בחיוך. מול בית דובינר מתרחש בינתיים מופע אחר לחלוטין. בית הספירלה, שנבנה בשנות ה-80, אולי היצירה האישית ביותר של האקר. מדירתו, שבבית דובינר, היה מגיע לאתר מדי יום, גרזן בידו, מחלק הוראות לפועלים על הפיגומים, עורך שינויים ספונטניים ומיישם רעיונות שעלו לו בחלום. הקבלן, מיותר לציין, לא התמוגג מהסיטואציה. אסון מורלי וכלכלי, הוא קינה את התסבוכת. התוצאה היא יצירת אומנות פרועה, עמוסת קשתות, זוויות חדות, פח גלי ואבנים ורודות. את הפרטים האחרונים, שברי מראות משובצים בביטון החשוף, הוסיף האקר במו ידיו. נראה כאילו סופה עברה ברמת גן ואספה את כל הגרוטאות מהגגות והחצרות של העיר, ובסיבוב אחד יצרה את הספירלה, אמר על הבניין שותפו של האקר, גיל ברנשטיין. הרושם הוא של בניין לא גמור. עד כדי כך שכשטיל פגע ברמת גן במלחמת המפרץ, כך בזיכרון המשפחתי, צוות שהגיע למקום דיווח שהבית נהרס לחלוטין, למרות שלא נפגע כלל. האקר מספר את האנקדוטה הזאת בגאווה כמובן. אחרים ראו פחות סיבות לגאווה. ברגע הראשון נדמה לי שנפלתי לכפר לבנוני במצור, כתב יגאל תומרקין. גם רן שחורי, ראש האקדמיה לאומנות ולעיצוב בצלאל דאז, נדרש לדימויים של רעשי הפגזות וביצורים מאולתרים. לבניין אין דבר עם גאודי הגאון מברצלונה, קבע, ושאל, האם הפנטזיה לשמה והאפקטים לשמם לא פגעו בשרידי נשמתו הפונקציונלית של הבית, האמור גם לתפקד בחיי יום-יום? והעיקר, היש צידוק אורגני להצבת מסה פיסולית אגרסיבית ודומיננטית זאת במרקם העירוני הדהוי והאפורי כל כך של רמת גן, במרחק יריקה ממרפסות הטריסולים וחבלי הכביסה. מאז המעבר לברלין בנה האקר בנוסף לבית הספר היהודי, את בית הפלמ"ח עם רפי סגל, את מרכז הקהילה היהודית בדיסבורג עם אייל ויצמן, ואת הקומפלקס הצבאי בסחיפול, שהושלם ב-2018. במבט ראשון הם עשויים להיראות שונים בתכלית ממבנה הפעונים של האקר הצעיר, אך קל להיווכח שגם בהם, כמו בבית הספירלה, מתחת לעטיפה הלא שגרתית, שולטת הגיאומטריה ההאקרית הבלתי מתפשרת. כשאתה מרגיש על קרקע יציבה מספיק על מנת לא להראות את חוכמתך, אתה יכול להסתיר אותה, אומר האקר. אם אתה מראה כל הזמן ממה בנוי הרעיון שלך, זה כאילו בנית בניין ושכחת להוריד את הפיגומים. בשלב מסוים אתה מרגיש חזק מספיק בשביל להוריד את הפיגומים, והבניין יעמוד. בדרך כלל ארכיטקטים עושים את מה שהם יודעים. אני מקווה לעשות את מה שאני לא יודע, הוא אומר עוד. האמירה שאני לא יודע מה לעשות היא אמיתית. אני לא רוצה לדעת, כי אני יודע מה שאני יודע, ואני רוצה למצוא את מה שאני לא יודע. נשמע מלחיץ, כי אתה תמיד בונה משהו שאתה לא יודע לבנות בעצם. נכון? בדיוק. במבט לאחור יש משהו שאתה מצטער עליו? משהו שהיית עושה אחרת? לא עשיתי חשבון נפש. אני לא מסתכל כל כך אחורה. מה שמעניין אותי זה מה שאני עושה היום, ואיזו משמעות יש לזה. מה שעשיתי כבר עשיתי, זה כבר לא דבר שלי אישי. נתתי את זה לציבור. תמיד צריך להביא בחשבון ש10% מהדברים שאנחנו חושבים לעשות לא יתקיימו. אבל זה לא אומר שזה יפגע בעצם היצירה, כמו שדוסטויבסקי הביא בחשבון שהצנזור ימחוק כמה שורות מהאידיוט שלו. ארכיטקטורה זה עבודת צוות, אז אי אפשר לדרוש שהכל יהיה 100%. על התערוכות הקרובות, על הביקורות ועל ההצלחה, הוא אומר, זה לא קובע כלום. אדם עושה את מה שהוא יכול לעשות. מה כן קובע? מה קובע? שאדם מנסה לתת מעצמו משהו לאחרים. בכל מקצוע, אתה מנסה לתת לאחרים משהו שאתה יכול לתרום. אני מקווה שמה שבניתי נותן איזו שמחה לאחרים. אני חושב שזה נותן משהו. אני מקווה. הבניינים שלי הולכים מסביב לאנשים, ולא האנשים מסביב לבניינים. כתבתו של איתי משיח, ברלין. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.